הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל. 106.2 FM. כיסאות מוזיקה.
שבת שלום. שבת שלום וברוכים הבאים לג'אז ישראלי ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. באופן זמני אנחנו בשעה חדשה. ועכשיו אנחנו מארחים באולפן את אוריאל הרמן. היי אוריאל. מה שלומך? נגיד לך כמה מילים, נשמע קטע ואז נמשיך לדבר. אז אוריאל הרמן, פסנתרן מנחין מגוון ורב גוני, שהתחיל כפסנתרן קלאסי ונע ונד בשנים האחרונות בארץ ובעולם, אבל גם בין סגנונות מוזיקליים מגוונים, ג'אז, רוק, מוזיקה קלאסית, מזרח ומערב. בלחנים ובעיבודים שלו הוא נוגע באותה רגישות ובאותה אינטליגנציה מוזיקלית, אפשר להגיד, בשירים של רחל, של יהודה עמיחי, אבל גם של נירוונה ודויד באווי. בסוף החודש הוא משיק את אלבומו החדש, שנקרא Face to Face, האלבום השלישי שלו כמוביל, חלק ממנו נשמע עוד מעט. בינתיים, אנחנו כאן, ג'אז ישראלי, אני אותם זיו, ואנחנו מתחילים. דויד בואי מעולם לא נשמע כל כך ים תיכוני. אז מה שמענו עכשיו?
שמענו עיבוד שכתבתי לשיר The Man Who Sold the World של דויד בואי. וזה מתוך האלבום החדש שלי שנקרא Face to Face. זו הרצועה השנייה. והסינגל הראשון שיצא מהאלבום.
באלבום החדש שמשיקים אותו בסוף החודש. ומי מנגן איתו? איתך באלבום?
דבר ראשון, חברי הרביעייה היקרה שלי, שזה אוריאל ויינברגר, על כלי נשיפה. הבסיסט המדהים, אברי בורחוב, קונטרבאס ואוד, וחבר ילדות, קרוב מגיל 6, שהוא אחד המתופפים הכי טובים בארץ, חיים פסקוף. אלו חברי הרביעייה, וכולם כמובן גם מנגנים בכל שירי האלבום, וגם השתתפו במופע השקה שיהיה באברהם הוסטל בתל אביב, ב-25 ליולי, יום חמישי.
וכולם מוזמנים.
כולם
מוזמנים. תגיד, המוזיקה שלך, גם שמענו וגם כך הצגתי אותך, היא מגוונת. איך אתה מגדיר את המוזיקה שלך, וגם אתה בעיני עצמך מוזיקה ג'אז? מי אתה? או שאתה נגד הגדרות, בעד הגדרות? איך אתה...
כמובן שכמו רוב... כמו רוב האמנים, נראה לי מאוד קשה להכניס את עצמך להגדרה, לקופסה, אבל מצד שני זה כן בעיניי דבר שחשוב לעשות כדי להיות מסוגל להציג את עצמך אפילו לאנשים שלא מכירים אותך.
מעניין.
אז הרקע שלי הוא רקע קלאסי, הייתי פסנתרן קלאסי ולמדתי קומפוזיציה קלאסית.
עד מתי?
עד גיל 21, עד שסיימתי את התואר הראשון באקדמיה, בביצוע קלאסי וקומפוזיציה. ואז בעצם במקביל לשנה האחרונה שלי באקדמיה, יחד עם בסיסט נהדר, אהוד אטון, שהוא גם חבר קרוב.
שהיה פה, והוא באמת מקסים.
מדהים, ולשמחתי עוד יצאנו הרבה לעבוד יחד. הוצאנו אלבום עם לחנים שלנו לשירים של רחל המשוררת. ואת האלבום הזה הפיק אדי רנרט, והשתתפו מלא אנשים שמאוד מאוד שמחנו פעם ראשונה להכיר אותם, כמו זוהר פרסקו ואליד ג'יברי.
שאפילו שר באלבום.
ששר באלבום, ובאמת אלבום עם מוזיקאים מדהימים. ובעקבות החוויה הזאת של בעצם להופיע הופעה ולא קונצרט, כשאני ניגנתי מוזיקה קלאסית, הייתי ניגש לזה עם חרדת קודש. לנגן מוצרט, זה בעיניי, אפשר להשוות את זה אולי לניתוח מוח. כל טעות קטנה הורסת הכל.
איזה יופי של הדימוי.
ואז פתאום כשאתה מנגן מוזיקה שלך, אז כל הפחדים האלה של אני אהרוס את זה, זה לא יהיה מושלם לגמרי, די נעלמים. זאת אומרת, אתה יכול במובן הטוב לעשות מה שאתה רוצה. לגשת למוזיקה בלי חרדת קודש.
וזה ג'אז בעצם?
זה עדיין לא המקום של הג'אז. אני חושב זה המקום שבו אני הבנתי שאני יותר נהנה מפורמט של הופעה מאשר פורמט של קונצרט, במיוחד כסולן, שהייתי מנגן קונצרטים כפסנתר סולו, אז יש משהו נורא בודד שם. ופתאום אתה על הבמה עם חברים, עם זמרים, עם להקה, ויש משהו שמאוד משחרר. עכשיו, משם, בעצם איך הגעתי למה שאני עושה היום, זה לפני מספר שנים, 5-6 שנים, סיימתי זוגיות מאוד ארוכה,
הכל קשור, כן, הכל.
הכל מתחיל שם תמיד. ונסעתי לקוסטריקה. ובקוסטריקה הגעתי לאיזושהי קהילה מאוד מאוד מעניינת ומגוונת עם אנשים מכל העולם, שהקהילה הזאת, אחד הדברים המיוחדים שהם עושים יחד, זה תרופות שמניות, מדיסן. ואני שם נחשפתי, ופעם ראשונה עשיתי, השתתפתי בטקס, שבעקבותיו חזרתי לארץ, ובעצם נפתחה לי צ'קה,
חזרת בתשובה, הפכת להיות מוזיקה ג'אז מלא קלאסיק.
לגמרי. תשמע, תמיד נורא אהבתי לאלתר, ונראה לי שמוזיקה זה כמו שפה. אז אם יש לך בשפה את הקריאה, כתיבה ודיבור, קריאה זה קריאה תווים, כתיבה זה כתיבה תווים, ודיבור זה היכולת בצורה ספונטנית להתבטא. וזה ג'אז, בעצם. זה... וגם כמוזיקאי קלאסי, זה תחום שמאוד מאוד פיתחתי, המון בזכות פרופסור אנדרי איידו, זיכרונו לברכה, שהיה המורה שלי במשך שנים ארוכות, והוא ממש האמין שאילתור זה הבסיס להכל, כולל הבסיס לקומפוזיציה.
מעניין, שמעתי עוד קלסיקנים גדולים שאומרים את זה. אפרופו הדברים שאמרת, יש דבר כזה ג'אז ישראלי? זאת אומרת, בשיחה לפני זה דיברנו על סוג של נגיד סך השפעותיך, או הדברים שאתה עושה, זה ג'אז ישראלי? אתה עושה ג'אז ישראלי? יש דבר כזה ג'אז ישראלי?
אני חושב שיש דבר כזה ג'אז מישראל, דבר ראשון. בעצם זה שיש פה הרבה מוזיקאים שמתעסקים בג'אז, ומוזיקה מאולתרת, וחיים פה. ועצם בכלל, עם השנים אני למדתי והבנתי שכאילו כדאי כמה שפחות לנסות לייחד את עצמך. עצם זה שאתה עושה משהו, זה כבר הופך את זה למיוחד, ולחד פעמי. אז אני משער שכשאני כותב משהו, אני לא משער, אני בטוח שכשאני כותב משהו, אז כל מה שקורה במדינה הזאת, וכל המוזיקה שאני שומע, וסך החוויות שלי מתנקזות לרגע הזה. אז בוודאי שבהרבה מובנים אני עושה ג'אז ישראלי.
הבנתי.
אבל ההשפעות שלי הן מאוד מגוונות. זאת אומרת, רוב החיים שמעתי מוזיקה קלאסית, אני מטורף, דיברנו קודם על ביל אבנס, אני לא יכול להגיד שאני יותר מושפע מאיזה, מיוני רכטר מאשר מביל אבנס.
אגב, יוני רכטר אמר שהוא מושפע מביל אבנס, זה סתם...
נראה לי שאין מישהו שנגע בכלי הזה ויכול שלו, וכמובן ומכיר את ביל אבנס.
תכף נשמע עוד שיר, אבל בהמשך למה שאמרת ולמה ששאלתי אותך, אפשר להיות מוזיקאי ג'אז ישראלי, או מוזיקאי ג'אז בכלל, בלי לגור בישראל, או כשמרכז החיים שלך הוא בישראל, אפשר להצליח, או ש...
כן, בוודאי.
זה חסר לגור בחול.
אני חושב שככל שהשנים עוברות, היכולת לעשות קריירה בינלאומית היא הופכת להיות קלה יותר ויותר. מעצם זה שהטיסות הופכו להיות זולות יותר ויותר, וכמובן שהאינטרנט וכל הרשתות החברתיות מאפשרות לנו גישה ותקשורת יומיומית עם אוהדים בכל רחבי העולם. מה שעוזר למוזיקה שלך להיחשף, ובעצם הדבר שגורם, שהופך אותך לאינטרנשנל ארטיסט, זה הביקוש לך או למוזיקה שלך במקומות אחרים. ולשמחתי, בחמש שנים האחרונות אנחנו מסתובבים.
נמשיך לדבר על זה, אבל עכשיו אני רוצה שנשמע עוד קטע שאתה בחרת לנו, אתה רוצה לדבר עליו עכשיו? אתה רוצה לדבר אחר כך?
אני אדבר עליו עכשיו. זה הטרק הרביעי מהאלבום החדש, והוא נקרא 17. עכשיו הוא נקרא 17, וזה אלבום שיצא בכל העולם, לא רק בישראל, אז רוב האנשים אין להם מושג מה זה אומר. זה לא נקרא 17, זה נקרא 17.
ועכשיו אתה תסביר לנו פעם ראשונה מה זה?
והסיבה שהוא נקרא 17, למוזיקאים שמאזינים, כי הוא כתוב על 17 שמיניות. ובעצם זה התחיל ממין תרגיל קומפוזיציה שעשיתי לעצמי.
יאללה, 17 שמיניות, אוריאל הרמן. Thank you. 17. מקסים, תגיד, ראיינתי פה מתישהו את ענת פורט, והיא אמרה שהרעיונות שלה לחנים מגיעים לה כשהיא שוטפת כלים. איך אתה, יש לך השראה לכתוב מוזיקה? מאיפה מגיעים הרעיונות?
מכל מקום. כאילו, תמיד אני חשבתי שמוזיקה זה שיקוף של החיים. זאת אומרת, אני חושב שהחוויות שלכם, זאת אומרת, כל חוויה, הדרך שלי לעכל אותה, או כן, לעכל, to digest, זה נשמע יותר נכון באנגלית.
כן, נכון.
זה בעצם להיכנס אליה מבחינה קומפוזיטורית. אני עכשיו חווה, בין אם זה הדברים הבנליים, כמו פרידה קשה או התאהבות גדולה, ובין אם זה דברים הרבה יותר קטנים. זאת אומרת, עכשיו אתה פתאום רואה איזה צבע פעם ראשונה בחיים. אז בוודאי שאצלי זה מתורגם דרך צלילים ודרך מוזיקה. וזאת הדרך שלי בעצם לספר לעולם מה אני חווה מצד אחד, ומצד שני לספר לעצמי מה אני רואה, אני משער. מקווה שזה היה ברור ולא אמורפי מדי.
כן, פה זה לייב, אז יש לי פה משהו עם הדיסק שזז. תגיד, ודיברנו קודם, אני לא זוכר אם זה היה בשידור או לא בשידור, על טיואן. איך כל המקומות להופיע, פתחת את בית האופרה בטיואן? איך הגעת לזה?
תשמע, זה קטע שאתה שואל, כי זה באמת הייתה ההופעה הראשונה שלנו במזרח, לפני 6 שנים, וזה התחיל...
I've done my homework, כמו שאומרים.
Yes. ומאז אנחנו חוזרים כל שנה לבמה יותר ויותר גדולה, וזה כבר הפך להיות טיואן, וסין, ודרום קוריאה, ויפן, זה כאילו גדל כל הזמן. אבל טיואן, תמיד היה לנו מקום נורא חם, באמת בגלל שזה היה הזמנה הראשונה שלי להופעה בחול בעצם. והיא קרתה בעקבות, באלבום הקודם שלי, Awake, כתבתי עיבוד לסמלז לאקטין ספירט, והיא פשוט שמעה אותו ביוטיוב, התלהבה לאללה, מצאה את המייל שלי דרך האתר, וכתבה לי מייל, Would you like to come and play in Taiwan?
זה עובד כל הקטע הזה של ה...
זה אפילו לא היה מפנייה שלי, אני לא אתחיל לספר כמה מיילים כתבתי עד שהתחלתי לקבל תשובות, אבל זה עוד היה לפני שהתחלתי לכתוב את המיילים. ומה שמדהים במזרח, זה שיש פתיחות מאוד מאוד גדולה למוזיקה מערבית. זאת אומרת, אנשים גם מגיעים, יש הכנה טובה...
רגע, תן רגע להתעכב על זה. אתה אומר את זה כי הם עדיין שומעים מוזיקה שאינה מערבית ופתוחים, או ששומעים את כל הסגנונות?
הם שומעים גם מוזיקה, נגיד בסין, כשעשינו סיבוב הופעות ראשון, ממש הרגשתי ש... מה זה הרגשתי? אני יודע שרוב האנשים ששמעו אותנו פעם ראשונה, שמעו משהו שדומה לג'אז או מוזיקה מאולתרת. ולפעמים באמת זה קשה להקל. ושם אני חושב שזה גם האיפוק הזה שמאפיין את המזרח, והיכולת הזאת, והנימוס, מאפשרים כאילו לרגע הזה שבו אתה linking the people to your music, כאילו הרגע הזה קורה נורא נורא בקלות. והקהל, גם יש מסות אדירות, פסטיבלים במזרח, ניגענו שנה שעברה בג'רזום ג'אז פסטיבל, בטייצ'ונג ג'אז פסטיבל.
איפה זה?
ג'רזום זה בקוריאה, טייצ'ונג זה טיואן, וכל במה שם, במה מרכזית, זה בין 30-50 אלף איש בקהל. עכשיו, זה אומר שאם
ואני
אתה...
ואני מניח שהיו עוד אומני ג'אז, זה פסטיבל ג'אז או שזה פסטיבל מוזיקה בכלל?
זה פסטיבל ג'אז, תמיד יש הדליינרים מאוד מאוד גדולים, מיצ'י קוריאה, לאבישי וכל החבר'ה, וכמעט תמיד גם מביאים, כמו ברוב פסטיבלי הג'אז בעולם, גם כמה אמנים שהם יותר מיינסטרים. זאת אומרת... אפשר פתאום לשמוע שם הופעה של סטינג, או הופעה...
כן, בנורת'י ג'אז הביאו את ליונל ריצ'י, ואת ליידי גאגה.
והשנה את הניס ג'אז פסטיבל פותחים בלק אייד פיס, אבל... שכאילו יש לזה משהו מגניב, נראה לי המחשבה מאחור היא כן מחשבה על המוזיקאים, זה לחשוף אנשים שלא חשופים לג'אז, על ידי זה שמביאים מה שהם מכירים, ואז כל הפסטיבל בעצם, יש בו כל טוב ומוזיקה מעניינת.
בוא נדבר רגע על קהל, אז נגיד כמי שמסתובב בעולם, אבל גם מנסה ליצור בארץ מוזיקה מגוונת. יש משהו שאתה יכול להגיד על הקהל הישראלי? נגיד, יותר ג'אז, יותר פתוח, לא יודע, כל סוג של תובנה נראה לי...
אני חושב שישראל זה מקום ממש מעניין מהבחינה הזאת, כי יש לך בעצם, דבר ראשון, כמות מדהימה של מוזיקאים ברמה סופר גבוהה. אני חושב שהמקום היחידי שדומה מהבחינה הזאת זה ניו יורק, אבל רוב המקומות שאני נמצא בהם, אני נמצא 8 פעמים בשנה בפריז, בברלין, אני מסתובב הרבה באירופה, ואתה לא פוגש סצנה עם כל כך הרבה מוזיקאים מעולים. אז דבר ראשון, זה משהו שמאוד מאוד מייחד את ישראל. בנוסף לזה...
אבל רגע, ואז הם נפגשים,
הקהל לא פה. הקהל זה שאלה רצינית, כי באמת, מצד אחד, יש לך כמה אירועים בשנה שמרגיש שכל המדינה אוהבת ג'אז, כמו הפסטיבל באלת כמובן, וג'אז תל אביב, ג'אז ירושלים, שזה פסטיבלים נורא יפים, ותמיד ההופעות הם top of the line.
אבל הקהל לא נדחף.
נכון, ואז מגיע באמת הרגע הזה שבו, נראה לי כולנו פוגשים אותו, במובן הכלכלי של אתה צריך רגע...
כן.
אתה רוצה להתפרנס מהמוזיקה שלך, זו הדרך, הופעות, ואז אתה מבין את ההבדלים התהומיים בין הופעה בישראל לבין הופעה בחול. כי פה באמת, והדבר שגורם להבדילים האלה בראש ובראשונה, זה הכמות קהל שמגיע להופעות. ואני חושב שזה נכון גם לגבי הופעות ג'אז, אבל גם לגבי הופעות אחרות. זאת אומרת, גם אמנים, כל מי שלא עושה משהו שמאוד מיינסטרימי, הוא במאבק יומיומי. אפשר לעשות פעם בחודש הופעה, נגיד, גדולה בתל אביב, אולי אחת גם בירושלים, אבל משתי הופעות גדולות בחודש אי אפשר להתפרנס.
כן.
אז בתור אמן, אני רוצה לומר לכל המאזינים שלנו, ובכלל, בואו להופעות. א', אני חושב שזאת החוויה הכי אמיתית והכי בלתי ניתנת לשחזור. זאת אומרת, לראות הופעה ביוטיוב אחרי זה, זה ממש לא דומה ללשבת שם ולראות ולהרגיש את הזיעה של הנגנים. וגם אנחנו צריכים אתכם. אני מאוד הייתי רוצה להופיע יותר בארץ. יש לי 60 הופעות בשנה בחול, ועכשיו ההופעה הזאת באברהם תהיה הראשונה מזה כמעט שנתיים פה עם הרביעה שלי. אז בואו גם להופעה שלי, אבל גם בכלל להופעות.
רגע, נראה פה את האלבום החדש. זה לייב, אז אני לא זוכר מה הקטע הבא שדיברנו עליו.
הקטע הבא שדיברנו עליו זה הקטע שסוגר את האלבום, שנקרא שירת החליל.
אוקיי, אז כן צדקתי. אוקיי, אז תספר עליו רגע ואז נשמע את זה.
אני אספר עליו רגע. משתתפים בו, דבר ראשון, רוב האלבום אינסטרומנטלי, אבל זה שיר של מרדכי זעירה. יש עוד שני שירים כאלה באלבום שאני בחרתי לאבד. ומשתתפים פה הזמרים הנפלאים, שוקי שווקי, זמר פלמנקו ששר פה פעם ראשונה בעברית, והזמר דניאל קריאף, שהוציא אלבום לא מזמן, ונעשה גם לך פרומושן, משיקה אלבום בברבי, ב-16 או ב-17 לחודש, מאוד מאוד שווה. וחוץ מזה, בסוף השיר, תשימו לב, יש הפתעה שקוראים לה אילן בר לוי, גיטרה חשמלית, אחד הגיטריסטים הכי טובים בעולם בעיניי, ואתם תשמעו לבד, והוא מתארח במופע השקה. הוא ומרקלי.
אז זה 5:19. שירת החליל.
איני עדר תגדי. לא יאן בר
איזה יופי. עכשיו, צצה פה שאלה, צופי הפייסבוק לייב שמעו, אבל טליה פה שאלה, איך קבעת את הסדר השירים באלבום, וזה בינינו שאלה משמעותית, כי איך אתה קובע מה ראשון, מה אחרון, מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, האם יש איזה רצף מוזיקלי, שהיית רוצה שאנשים ילכו...
זה שאלה באמת באמת מעולה.
כן, טליה, כל הכבוד.
יס. אני חושב שאלבום, מבחינתי לפחות, במיוחד היום, שכבר לא קונים כל כך הרבה אלבומים, זה בעיקר דרך בשביל אמן לשאול את עצמו מי אני היום. ואז אתה בעצם מנסה ביצירה אחת לתת את הסיפור שלך להיום.
והיצירה זה שמונת הקטעים ובאותו הרצף?
לחלוטין. הרצף זה משהו שלי לפחות אולי היה בהתחלה ברור, אבל כל הזמן תוך כדי עבודה על המוזיקה, פתאום אתה מגלה, אוקיי, זה השיר שאיתו אני רוצה לסגור את הסיפור. לדוגמה, פה אני בחרתי, למרות שרק שלושה מתוך שמונת הקטעים הם עיבודים לשירי זעירה, זה הרגיש לי כמו חלק נכבד באלבום, ולכן רציתי לפתוח ולסגור דבר ראשון עם זעירה. אנחנו פותחים עם עיבוד אינסטרומנטלי להיו לילות, וסוגרים עם השיר שעכשיו שמענו, שירת החליל. אז היה לי כבר את המבנה הזה, והיה ברור לי שגם השיר הנוסף של זעירה, שזה סוג של תפילה, לא עמוד כי יחי, אז זה לחן לפסוק שלו, שאיבדתי גם בצורה מאוד מאוד דארקית כזה. ידעתי שהוא צריך להיות באמצע, שהוא צריך לחצות את האלבום. ואז מבחינת מה קורה בפנים, אז ממש יש שירים, לדוגמה, הדייביד בואי, וגם באלבום הקודם, אצלי תמיד השיר השני, זה השיר שההרגשה שלי שהוא כאילו, הוא צריך להעיר את ה... זאת אומרת, השיר הראשון מספר לך מי האנשים, ועושה מין היכרות עם הנגנים, עם המשתתפים, ועם המוזיקה, והשיר השני כבר צריך לתת לך כזה, וואו, אוקיי, אז זה אתה. אז זה מה שאני מנסה לעשות בעצם איתו, ומאחרי זה יוצאים לאיזשהו מסע ארוך.
עוד יפה, אני לא זוכר מתי מישהו סיפר כל כך יפה את איך הוא בונה אלבום, זה נורא יפה. דיברת על השיר הראשון, ודיברת על השיר השני, תכף נשמע את השיר השלישי, אבל לפני זה, הרבה אומנים שבאו לפה, דיברנו לשאלה של נגיד הופעות, טורים, קריירה, ומשפחה וילדים. ותספר איך אתה רואה את הדבר הזה. מצד אחד, איך כאילו שומרים על את המשפחתי ועל איזושהי, נגיד, חיים אישיים, לעומת החיים, החיי האמנות והיצירה של המוזיקה.
תשמע, הדבר ראשון, מרגיש לי שזה בא ביחד. כאילו, הטריקיות בעבודה שלנו, שהיא לא באמת עבודה, זה אתה. אז ברור שגם באישי שלי אני מוזיקאי, וזה משהו שאני נורא שמח שאשתי שהיא אמנית, היא שחקנית מדהימה, קוראים לה יעל שטולמן, אז היא מבינה את זה באמת עד הסוף, היא לא מחפשת...
שמשחקת ב...
בבית לסין, okay. בהצגה שבעה, okay. ו...
זהו, בואו ניתן ועוד כבר, ועוד. כבר הזכרנו ועוד נדבר בה, אז לפחות ניתן לגמרי. את כל הקרדיט.
וגם אצל לי לשתף את הפעולה לא מעט, שזה כיף גדול. אז היא לגמרי מבינה את העניין הזה, והיא לא מחפשת איזושהי הפרדה מוחלטת בין אוריאל האמן לאוריאל בבית, אבל...
אבל אתה, איך אתה מאזן או בתחושה שלך?
אצלי תמיד היה לי פחד נורא גדול, בגלל החוויה מהזוגיות הקודמת, שהייתה כזה, נפרדנו, ואז הכל התפוצץ אצלי, ומלא הופעות, ואהבתי על החיים, ומקליטים, וזה. זה הרגיש לי כמו משהו שממש סותר אחד השני, זוגיות ולעוף על החיים, לעוף על הקריירה, על המוזיקה, ואז... אני חושב שבעצם מה שקורה זה כשאתה מגיע למקום מספיק מגובש, ואתה מוצא בת זוג שרואה אותך ורואה את הצרכים שלך, ובמקרה שלי היא גם אמנית, וזה מאוד מאוד היה חשוב לי, בדיעבד, אז יש מקום לשניהם. עכשיו, ילדים, אנחנו מצפים לאחד בקרוב, ואז אולי עוד שנה, שנתיים אני אוכל לתת לך תשובה מפורטת על זה, אבל גם פה אני חושב שאנחנו שנינו ננסה כמה ש... דבר שם להיות ההורים הכי טובים שנוכל, אבל... בתוך כל זה, וגם מתוך אמונה שהאומנות זה דבר שעושה אנשים יותר טובים, להכניס אותו לתוך זה, הוא ייסע איתי לטורים מהרגע שהוא גדול מספיק, והוא יהיה בבקסטייג של תיאטרון מהיום שהוא יוולד, אני בטוח. אז מבחינתנו זה ביחד.
אני חושב שאני לא זוכר איפה, אבל מיקה קרני אמרה שהיא העניקה אחרי הופעה או משהו כזה.
ברור, יש כמה מוזיקאים שאני מכיר, שממש הטור מנג'ר מתפקד גם כבייביסיטר, ואז הילד איתך מכל מקום, מהרגע שיורדים לבמה, מהבמה, חוזרים.
כן, אבל נגיד, אני סליחה שאני נכנס קצת יותר, אבל אמרת לי שנגיד בחודש וחצי אחרי הלידה, כבר תהיה בחול. אז זה משהו שהוא בעתיד היית רוצה לשנות, זה נגיד, אם לא יודע, היית חושב שזה מוקדם מדי, אם זה היה תלוי בך, היית מחכה עם זה, נגיד, יוצא לטור חצי שנה אחרי,
תשמע, אני לקחתי סוג של חופשת לידה של חודשיים, שזה החודש האחרון של ההיריון, והחודש הראשון אחרי הלידה, וזה מאוד מאוד חשוב היה לי. מעבר לזה, אני לא חושב שהרבה אנשים יכולים להרשות לעצמם, לא משנה במה הם עוסקים, ששני הבני הזוג יעצרו לגמרי. אז הצירה היא חלקית. כמובן שאם היה לי את האפשרות לטוס חודש אחרי זה, זה היה הרבה יותר רגוע ונחמד, אבל מצד שני, מי אני שיקטר על סיור הופעות של פסטיבלים ותזמורות באירופה, שאני גם מרוויח לב טוב, טפו, וגם זוכה לעשות את האומנות שלי בפני קהלים רבים.
תכף נשמע שיר שהקדשת ליעל, אבל לפני זה, תשאל אותך על התחושה שלך, דיברת על הפסטיבל, על התחושה שלך להופיע בפני הרבה אנשים, אמרת 50 אלף איש. איך זה מרגיש על הבמה?
תשמע, זה כזה מדהים איך זה שונה כל פעם. זאת אומרת, 50 אלף איש, אתה מרגיש כאילו אתה אולי עולה למשחק כדור, יש איזה משהו, עוצמות שדוחפות אותך, וזה הופך להיות הופעת רוק אנד רול, כאילו בהרבה מובנים זה. הפעם הראשונה שעזבתי את הפסנתר באמצע הופעה, וקמתי והתחלתי לרקוד, היה שם באמצע סולו טופים בס, וכאילו כפסנתרן ומוזיקאי ג'אז או מוזיקאי קלאסי, זה לא משהו שאתה חושב על לעשות, אבל האנרגיה פשוט מקפיצה אותך.
זה עוצמות 150 אלף.
עוצמות מטורפות, ומצד שני, אפילו עוצמות לפעמים יותר גדולות יכולות לבוא, לא יודע אם יותר גדולות, אבל שונות ולא פחות גדולות ממופע אינטימי בחדר, פסנתר סולו ל-50 איש. כאילו זה לא יאמן עד כמה כל דבר כזה יש לו את הכוח.
לפני שנשמע את השיר, אני לא זוכר מי אמר את זה מהאנשים שראינו, זה שהוא כותב את המחשבות שלו במוזיקה, אז זה מצד אחד הבאה מאוד חזקה, מצד שני, אף אחד לא יודע בדיוק מה זה, כי זה לא מילה, אתה לא אומר, אני שונא, אני כועס, אני אוהב.
שמע.
אז בשיר שתכף נשמע, איך אתה מראה את התחושות שלך בצלילים?
שמע, יש חבר טוב שכותב נורא יפה ויוצא לעבוד איתו, שקוראים לו יונתן בלומנפלד, ובאחד הטקסטים שלו הוא מדבר על זה שמילים זה הדבר הכי לא מדויק בעולם. זאת אומרת, קחו משהו כמו, אני אוהב אותך. כולנו אמרנו את זה להמון אנשים. לילד שלנו ולאישה שלנו ולאקס, האם התכוונו לאותו דבר? לא, זה משהו שדווקא משטח את המשמעות של דברים. ובמוזיקה, בעיניי, דווקא בגלל שאין את ההגדרה מאוד ספציפית, ולא יודע מה, וכשמנגנים שישית מונמכת, אז זה לא אומר, אני מאוהב, אין את האחד לאחד הזה, אז דווקא זה מאפשר להקשיב ולהיכנס יותר עמוק. ובשיר הזה, דיברנו קודם על ביל אבנס, אז דבר ראשון, יש פה מחווה לביל אבנס, וזה שיר שממש נכתב בתקופה ששמעתי המון ביל אבנס. ודבר שני, פשוט ניסיתי לנגן את יעל, שזאת אשתי היפה, שאני נורא אוהב.
בלדה ליעל. בלדה ליעל, והתבלבלתי, וסליחה יעל, זה לא בכוונה, סתם פשוט אני לא לחצתי נכון. מקסים, יפהפה, וגם אפשר להבין את ה... למה אתה מתכוון? כמה שהצלילים, נגיד, הם יותר מביעים רגשות, ולא צריך להיות כל כך מדויקים. ומכיוון שזה כל כך יפה, אז בואו נמשיך לדבר אחרי, אנחנו יש לנו עוד קרבים כבר לסוף, ונשמע עוד קטע, תספר לנו עליו.
הקטע נקרא Hour of the Wolf, שעת הזאבים, והוא קטע אחד מתוך שלושה קטעים שכתבתי כשהייתי ברזדנצי בשוודיה, באי שנקרא וויסבי, שמאוד קרוב לקבר של אינגמר ברגמן. אז שלושת הקטעים נקראים על שם סרטים של ברגמן. בביצוע הזה ל-Hour of the Wolf משתתפים חוץ מחברי הרביעייה, אביב בכה על גיטרה וקופוז, שהוא חבר יקר וקרוב. וזהו, משתתף. סליחה.
יאללה, Hour of the Wolf.
Thank you.
חזרנו. לקראת סיום, אם יש לך איזושהי נקודת מבט, אוריאל, על מה אתה חושב מהמקום שבו אתה נמצא, מוזיקאים צעירים ש... או נמצאים עכשיו במעבר בין קלאסי לג'אז, או כאלה שאומרים איך אני אצליח. מה אתה מציע?
דבר ראשון, לזכור שזה עולם אינסופי, ותמיד אפשר להתפתח וללמוד ולהשתפר. אני חושב שמה שמיוחד במוזיקה, מה שאנחנו קוראים אומנותית, זה שאתה יכול להיות המוזיקאי הכי טוב שתהיה יום לפני שתמות, או ביום שתמות. אלא אם כן מתחילה איזו ירידה, נסיגה קוגניטיבית, אבל... תמיד אפשר להתפתח, זאת שפה אינסופית, אז תמציאו את עצמכם בתוך השפה הזאת, זה העצה האומנותית, נגיד הראשונה. מבחינה מקצועית, לי אמרו פעם איזה מלחין מאוד מאוד חשוב, שנתן לנו הרצאה בתיכון שלי, תיכון למדעי אומניות, אמר, If you have a chance to not be a musician, don't be. זה, יש את כל הסיבות למה לא, זה סבל מתמיד, זה לא הרבה כסף, וכו, 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 אבל, but if you're a musician, you fucked up. אתה לא באמת בוחר את זה. התאהבת, אתה באמת לא יכול לעשות שום דבר אחר, אז תנו הכל, תאמינו בעצמכם, ובעיקר תזכרו שהסיבה היא מוזיקה ולא משהו אחר.
תענוג. אז עוד מעט נשמע קטע שלך לסיום, ותודה רבה, אוריאל.
תודה רבה, יותם.
הגענו לסיום התוכנית.
כיף גדול.
תודה רבה לכם שהזנתם לג'אז ישראלי, תודה רבה לטליה שעזרה בפייסבוק לייב.
איזה כיף.
את כל התוכניות שלנו אפשר לשמוע באתר של הרדיו, באייטיונס, בספוטיפיי. נסיים בעיבוד של אוריאל לנירוונה, ושיהיה לכולנו שבת שלום.
שבת
שלום. וסוף שבוע נפלא.